ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי, ושוב אנחנו בסדרת הפודקאסטים של חקר השוק, והיום אנחנו מתחילים את הסבב על העיר ירושלים, העיר שאני חי בה, העיר שאני דור שמיני בה, העיר שגדלתי בה ובניתי בה וממשיך את דרכו של אבי שגם בנה בה ועסק בה בחשמל ועדיין עוסק. וכשמדברים על ירושלים, לא תמיד אנחנו מדברים על אזורים להשקעה דווקא, אלא למרות שאנחנו יודעים וכבר היה לנו גם פודקאסט שירושלים מאוד מבוקשת על ידי משקיעי חול, אז בהיבט הזה זה כן מה שידבר למשקיעים, אבל היום אנחנו נדבר על השכונות הטיפה יותר יוקרתיות של ירושלים, ולצורך העניין יש לי זכות ענקית שהזמנתי ועשיתי את זה ביום שישי שנפגשנו בחמש וחצי בבוקר בשוק, שהוא הגיע רכוב על אופניים, הזמנתי חבר שעוד מעט הוא יספר לנו שהוא מתווך ותיק, איש נדלן ותיק, אפילו בנה בעבר, ומומחה בנדלן, ויש לו משרד בירושלים, אבל הוא הכי חשוב חבר. הזמנתי את אילון גילינסקי, ואילון, תודה רבה שעלית על האופנוע ובאת עד אליי.
כבוד, כבוד.
ואילון, בוא נתחיל את המפגש הזה, שתספר לאחרים, לא רק שאני ידע, אלא תספר לאנשים מי זה אילון גילינסקי, מה הרקע שלך, איפה אתה היום, איפה המשרד שלך, ומשם נרוץ לשכונות העיקריות שאנחנו רוצים לדבר עליהן.
טוב, אז כאמור שמי אילון גילינסקי, חוגג שנה בה 30 שנות ניסיון בענף התיווך בירושלים. התחלתי את דרכי בתור סוכן בסוכנות שעדיין קיימת עד היום, נרקיס נכסים. עבדתי שם בתור סוכן 3 שנים. עוד שנה הייתי מנהל מחירות שם, ואחרי 4 שנים פרשתי ופתחתי משרד משלי, שנקרא גילינסקי נכסים והשקעות, שקיים בעצם עד היום. המשרד יושב ברחוב שמעוני. למשרד יש היום 9 סוכנים וסוכנות. אנחנו בעצם, או כהחלטה, כשפתחתי את המשרד, החלטתי שאני מתעסק בתחום אחד, מתוך תחומי הנדלן, האפשרים לעסוק בהם, כי יש לנו בתוך הנדלן, יש נדלן למגורים, נדלן לנדלן מסחרי, יש שכירויות, יש מחירות, יש יד ראשונה, יד שנייה. אני החלטתי שכשפתחתי לפחות את המשרד, שהעיסוק העיקרי והמרכזי שלנו יהיה קנייה ומחירה של דירות יד שנייה במרכז ירושלים הגדול. אנחנו פחות מתעסקים בפריפריה של ירושלים, יותר בשכונות המרכזיות של ירושלים, ועושים את זה קרוב ל-30 שנה, ועושים את זה ברוך השם טוב.
אז נהדר, אז יכולתי לדבר איתך על הרבה שכונות בירושלים, אבל אתה יודע, אני בגישה, ואני יודע שגם אתה ככה, שתפסת מרובה לא תפסת, והגישה שלי גם אומרת שאני מלמד גם את המשקיעים וגם את את האנשים שמחפשים לעצמם, לא ללכת להתפרס, ובטח מתווכים שאנשים לא תמיד יודעים שצריכים להתמקד באזורים. אז אנחנו היום נתמקד, למרות שזה אולי לא יהיה פופולרי למשקיעים, אבל אנחנו נתמקד בשכונות היוקרתיות של ירושלים, ובוא נתחיל, חוץ מבית הכרם, שבית הכרם לא הזכרת, אבל אני סולח לך. בואו נתחיל מהשכונה הכי מפורסמת בירושלים, שכמעט כל אדם יודע עליה, רחביה. רחביה שכונה מאוד מרכזית. בואו נתחיל לאפיין אותה מבחינת מי גר ברחביה, מי האנשים שמסתובבים שם וקונים שם. בואו נתחיל להכיר את האנשים ואת השכונה, ואולי קצת תגדיר את המיקום שלה.
אוקיי, אז קודם כל, רק לאנקדוטה קטנה בעניין בית הכרם, אני נולדתי בבית הכרם. נולדתי בחוף כרמון, יש לי חיבה יתרה לשכונה הזאת.
שם הייתי הולך לבית ספר, ליד האוניברסיטה, כמעט כל יום.
גם כשהתחלתי לעסוק בתיווך, השכונה שבעצם בה התרכזתי ובה עבדתי הייתה בית הכרם. אז אני מכיר כל סמטה וכל שביל וכל רחוב פה, ועובד גם בבית הכרם לא מעט, אבל זה לא השכונה העיקרית שלי. רחביה בעצם היא, כמו שאמרת, היא שכונה מרכזית בירושלים, שכונה יוקרתית בירושלים, ממוקמת בעצם בין מרכז העיר מצד אחד לתלביה מצד שני, לקטמון הישנה בצד שלישי.
אתה יודע, אנשים קצת טועים, זה לפעמים קורה כמו בין גבעתיים לרמת גן, אנשים לא יודעים איפה הגבולות של השכונה הזאת, וקצת, אם אתה יכול קצת בכמה מילים על רחובות, איזה רחובות הם הרחובות העיקריים של השכונה הזאת?
הרחובות העיקריים של השכונה, בעצם הצירים המרכזיים של השכונה, זה רחוב רמב"ן, רחוב עזה, אלה בעיקר רחובות העורקים הראשיים של השכונה, שמהם מסתעפים כל מיני רחובות קטנים, שמייצגים את השכונה. אם אתה רוצה את הגבולות של השכונה מבחינת הרחובות, אז רחוב הנשיא, נגיד בצד אחד, בצד הדרום-מזרחי, זה גבול אחד של השכונה. רחוב המלך ג'ורג' זה הגבול השני. אזור של וולפסון פלוס מינוס, קצת קשה לשים שם קו, זה הגבול השלישי, ועמק המצלבה זה הגבול הרביעי.
מצוין. אנחנו גם נשים מפה, אז אנשים יהיה להם קל לראות את זה. אז מי גר ברחביה ואיך היא מתחלקת?
אז רחביה במקור שלה, בהיסטוריה שלה, הייתה שכונה אריסטוקרטית שגרו בה אנשים שהיו בדור, שהקים את המדינה, שופטים, עורכי דין מפורסמים, אנשי ממשל מפורסמים, בית ראש הממשלה נמצא בשכונת רחביה, בית הנשיא נמצא על הגבול של רחביה, יש מוסדות מוכרים כמו יד בן צבי, בתי כנסת מפורסמים כמו
יד בן צבי, זאת אומרת שבית הנשיא היה שם.
נכון, במקור, בתי כנסת מפורסמים כמו בית הכנסת הגדול, בית כנסת ישור.
שם התחתנתי.
אתה רואה, עד היום זה מחזיק מעמד.
כן, גם הזוגיות שלי, ברוך השם.
ברוך השם. השכונה... זה בעצם היה אופי של השכונה בהיסטוריה שלה. עם השנים השכונה הלכה ושינתה קצת את פנים. הרבה שנים הייתה שכונה, וגם היום היא שכונה של המון סטודנטים, כי היא נמצאת בעצם על עורק תחבורה שבין, היא גם קרובה לגבעת רם, היא גם על הציר שמוביל להר הצופים, שזה בעצם, או להדס עין כרם, שבעצם שלושת הזרועות של תחום הלימוד פה בירושלים, ש... אם אתה גר ברחביה, בעצם יש לך גישה לכל אחד מהקמפוסים האלה בקלות יחסית. עם השנים, בגלל הקרבה שלה לבית כנסת הגדול, ומכיוון שהיא בטווח הליכה לכותל, שזה בעצם שני הדברים שתושבי חוץ מאוד חשוב להם כשהם קונים פה בארץ, ב-20 שנה האחרונות היא הפכה לשכונה שהמון המון המון תושבי חוץ קנו שם. כיום יש המון דירות ריקות שמשמשות את אותם תושבי חוץ, בעיקר בחגים. אתה ממש מרגיש הבדל בתכונה של השכונה, בין ימות חול רגילים לבין השבוע של סוכות, והשבוע של פסח במהלך השנה, שאתה פתאום רואה שהשכונה מתעוררת לחיים, כל הרחובות מלאים, אנשים ברחוב, והשכונה ממש שוקקת מול הימים הרגילים, שהיא די שכונת שינה כזאת היום.
אתה יודע, אנחנו הירושלמים, שאנחנו לא מכירים לעומק, אני במקרה כן, אבל שאנחנו לא מכירים, ההרגשה שלנו שעצם העובדה שזה שקט, כמו שאתה אומר, מעבר למה שאתה מאיר את עינינו עכשיו, שהרבה מאוד אנשים קנו שם וזה דירות חגים שלהם, שהשכונה הזאת הזדקנה, זאת אומרת שהאוכלוסייה שאתה אומר עכשיו שצעירים גרים שם וסטודנטים, גם שאנחנו הולכים שם, שאני עובר שם ברחוב, חייבים לעבור ברמבה, מי שנוסע למרכז העיר או משהו, רואים את האנשים המבוגרים שהולכים עם המטפלות, האם השכונה לא הזדקנה? זאת אומרת, האם אנחנו לא נמצאים שם במצב שיש שם הרבה מאוד אוכלוסייה מבוגרת, כמו שאתה אומר, אוכלוסייה שהיא תושבי חוץ, ואז בדירות שמתפנות הסטודנטים?
בדיוק, יש את הרכב מקורי של האוכלוסייה, שזה האנשים המבוגרים, היום בעצם עדיין יש חלק לא מבוטל מהם שעדיין גר בשכונה הזאת. כמובן שזה הולך ומתמעט עם השנים, אנשים הולכים לעולמם, והשכונה משנה את פניה באופן הזה, וכל דירה כזאת שמתפנה כשמישהו נפטר, או שעוברת לדירת השכרה לסטודנטים, או שנמכרת לתושבי חוץ שהופכים אותה לדירת נופש. זה בעיקר המבנה של השכונה כיום. כלומר, יש עדיין גרעין של אנשים מבוגרים שחי בשכונה, יש סטודנטים ויש דירות רפאים. כמובן שאני עושה, אני מדבר באופן מאוד כללי, יש אנשים שגם גרים בשכונה, זה לא שאין, שהשכונה מחולקת לשליש, שליש, שליש, יש גם אנשים שגרים בשכונה, אבל בגדול זה, זה הרכב של השכונה.
עכשיו, זה גם עוד משהו שבולט לעין, שאתה מסתובב, אתה רואה המון אוכלוסייה דתית. אתה, יש שם גם, אני חושב שגם בחוב רמב״ם, גם ליד, יש ישיבות או יש מרכזים של דתיים, של חרדים. האם השכונה הזאת הופכת, כמו שאנשים חושבים שכל ירושלים הופכת להיות חרדית, האם השכונה הזאת מקבלת צביון יותר דתי?
אין ספק שהשכונה הזאת מקבלת צביון דתי. אני לא יכול להגדיר את רחביה כשכונה חרדית, אבל בהחלט יש לא מעט, הייתי קורא לזה חרדלים, שהם לא חרדים שקופים עליך את החיים שלהם.
חרדים לייט, מה שנקרא.
חרדים, כן, חרדים לייט. זה לא שהשכונה למשל סגורה בשבת, השכונה פתוחה בשבת, אתה יכול לנסוע ברכב בשבת, שם אף אחד לא יעצור אותך ולא יעיר לך על זה שאתה נוסע בשבת. לעומת, לדוגמה, שכונת שערי חסד, שממש צמודה לרחביה, שהיא שכונה הרבה יותר חרדית, שהיא סגורה בשבת, אין תנועת רכבים בשבת שם, ברחביה לא תמצא את זה.
כן, הרי שערי חסד היא סוג של בועה בתוך השכונה הזאת.
נכון.
היא סוג שכונה, תת שכונה בתוך השכונה
לגמרי.
הזאת. מה קורה עם האוכלוסייה האנגלוסקסית הדתית, או העמידה שמגיעה לארץ ונכנסת לשם? גם את זה פגשתי, שהסתובבתי שם וראיתי את זה?
אז יש המון כאלה, בעצם, בגלל רמת המחירים הגבוהה בשכונה, שבטח תכף ניגע בזה, לישראלים קשה מאוד לקנות בשכונה הזאת. המחירים נורא גבוהים, ומי שבעצם קונה שם הם באמת המגזר הדתי, חרדי, אנגלוסקסי, שיכולים להרשות לעצמם, וחשוב להם לגור דווקא שם, כמו שאמרתי, בגלל הקרבה לכותל, בגלל הקרבה לבית הכנסת הגדול, שזה בעצם שני המקומות שהם אוהבים לבלות בהם במרכאות.
מצוין, אז אנחנו מתחילים כבר להתחיל לאפיין את השכונה, אז אנחנו רואים שהיא יותר מגוונת ממה שאנחנו חושבים, זאת אומרת, יש לנו גם את האוכלוסייה הבוגרת, שאתה אומר שהיא מתמעטת, יש לנו משפחות של יורשים שנכנסו בתוך הדירות של המשפחות שלהם, בגלל שזה נחשב מקום שכדאי לגור בו, והוא מאוד מרכזי, זאת אומרת, זה מקום שברגל הולכים למרכז העיר, יש לנו את האוכלוסייה האנגלוסקסית, ואתה אומר שיש לנו גם את דירות הרפאים, שבעצם, אני חושב שאחד הדברים שמושכים מעבר ל... וזה אחד בתוך השני, שמושכים את האנשים לגור שם, זה גם הקרבה לכותל ולבית כנסת הגדול, לישורון, כל מה שיש שם, וגם זה שנכנסה לשם אוכלוסייה אנגלוסקסית דתית, אז האווירה הסביבתית היא אווירה מצוינת, ואז נוח להם לגור שם. אבל בוא נסתכל בעצם מה קורה בשכונה הזאת. זאת אומרת, פני השכונה הזאת לאן? אני יודע ששנים מדברים שם שיש איזו תוכנית שאפשר לעלות שם לשש קומות, ואנחנו, מי שמסתובב שם רואה שיש כל מיני בניינים שהלכו וצמחו, אפשר לראות בפינת רחוב רמב״ם, שם את הבניין שעכשיו בנו שם מעל הסופר.
מעל הסופר.
אז מה בעצם קורה שם מבחינת התפתחות עירונית ובכלל התוכנית שקיימת לאזור?
אז שכונת רחביה בעצם זו שכונה שעיריית ירושלים בנתה תוכנית מיוחדת לשכונה הזו, זאת נקראת תוכנית 9988, שבעצם מאפשרת הוספה של שתי קומות לכל בניין מגורים שם בגדול. הם החריגו בניינים מסוימים, אבל בגדול שכונת רחביה, העירייה מאפשרת לכל בניין שם להוסיף שתי קומות תוספת בנייה לכל בניין קיים כיום. מה שקורה בעצם עם התוכנית הזאת, היא באיזשהו מקום, היא משיקה או מתנגדת, או אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, לתוכנית התמ"א 38, שגם מאפשרת בעצם תוספת של שתי קומות. ההבדל בין שתי התוכניות זה שבתמ"א 38, אתה עושה את הפרויקט בפטור מהיטל השבחה, ותוכנית 9988 חל עליה היטל השבחה. אז הרבה יזמים, קודם כל התוכנית תקועה, כי היזמים מעדיפים לעשות תמ"א 38, ולא להשתמש בתוכנית 9988.
הרי גם ככה אם הם בונים, הם מחויבים לפי התקנים של תמ"א 38. לגמרי. אתה לא יכול לבנות היום על גג שלא לפי תמ"א 38.
נכון. עכשיו, הבעיה עם תוכנית 9988, שנכון שהיא מאפשרת תוספת של שתי קומות בכל בניין, אבל ברוב הבניינים, עדיין יש אוכלוסייה ותיקה, שלא מעניין אותה התוספת הזאת, לא מעניין אותה בנייה, הם רוצים לסיים את חיים בשקט ובשלווה, ולמעשה רוב הבניינים, אין אפשרות לבצע תוכנית 9988 בהם, ומה שקורה זה שכל עסקת מחר, שנעשית ברחביה היום, מחויבת בהיטל השבחה, וזה די, או לגמרי, לא רוצה להגיד לגמרי, כי יש עדיין עסקאות, אבל לפחית משמעותית את כמות העסקאות ב...
רגע, תוכנית 9988 כבר אושרה?
אושרה, זו תוכנית שכבר עברה לפני...
זאת אומרת שלכל בניין היום יש אפשרות של תוספת של שתי קומות.
נכון.
זאת אומרת שיש להם כבר זכויות, והזכויות האלה עיקרות, בגלל שקרקע ברחביה היא עיקרה, ואתה אומר שזה גורם שכל עסקה שנמכרת, יש לכל בעל דירה, בגלל שהוא שותף בגג, אלא אם כן, הוא לא שותף בשטחים, יש לו בעצם חלק בתשלום היטל השבחה?
ברוב הבניינים ברחביה הגג הוא משותף. במקרים יוצא דופן באמת הגג הוא פרטי, ואז היטל השבחה לא חל במקרה הזה. ברוב המקרים הגג הוא משותף, חל היטל השבחה בעקבות תוכנית 9988, וזה בעצם משית היטל השבחה על המוכרים שמוכרים את הדירה מתוך זה שיש להם כביכול זכויות בנייה בגג המשותף, הם מקבלים חבילה של היטל השבחה לשלם, שזה קצת אבסורד, כי הם לא מנצלים בעצם את התוכנית.
כן, אבל זה דינה של היטל השבחה, שבהיטל השבחה משלמים ביום של פעולה בנכס.
מה זה פעולה?
ואז פעולה זה או מכירה, או מכירה הוצאת היתר, או שימוש חורג.
אז תוציא היתר ותשית היטל השבחה, אבל למה כשבן אדם בן 75 שרוצה לעבור לבית אבות, מוכר את דירתו, צריך לשלם עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים, את אל השבחה, על תוכנית שהוא לא נהנה ממנה בכלל.
תראה, זה דינה של כל תוכנית שיש בה את אל השבחה, לצערנו זה החוק, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה, זה בהחלט אבסורד, שאנחנו יודעים שלא רק ברחב, יש הרבה מאוד בעלי בתים פרטיים שקנו שטחים, שנוצר עליהם זכויות בנייה, והם בכלל לא מעניין אותם, הם רוצים את הבית הפרטי, והם משלמים מאות אלפים של, הרי משלמים 50% מערך ההשבחה, ואם אנחנו יודעים כמה עולה קרקע, ותכף נדבר על מחירי דירות ברחביה, אז נבין כמה זה שווה, אבל זה תוכנית היטל השבחה. אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה, אחת הבעיות של רחביה זה חנייה, ואם הבעיה הזאת הייתה חלשה, אז אני עוזר, אני מטפל באיזה שתי לקוחות שם ברחוב רמב"ן, ועזרתי להם בכל הנושא של השינוי שעשו שם עכשיו, עם כל החניות ששינו שם ברחוב, צמצמו אותם, הם היינו יכולים לחנות חופשי על מדרכות שם, במקומות של, אתה יודע, באלכסון, היום עשו מפרצים וצמצמו את המקומות. האם אין לה חוסר מקומות, ויש עוד בעיה, שבכל מי שעושה התחדשות עירונית, בתים, לא, זה לא תמ"א 2, זה לא מפילים את הבניינים, אז יש גם בעיה של יצירת מקומות חנייה. האם הדברים האלה זה לא חלק ממה שמעכב היום את המחירות ברחביה?
תראה, מי שרוצה לגור ברחביה בגלל שזה רחביה, כמובן שהבעיה של חנייה היא בעיה, אי אפשר להתעלם מעצם העובדה שלמצוא חנייה ברחביה זה כמעט משימה בלתי אפשרית. אבל מצד שני, בגלל שהשכונה כל כך מרכזית, בגלל שהיא עטופה בעצם בתחבורה ציבורית יחסית טובה, יש שם קווי אוטובוס שעוברים מכל חלקי העיר לכל חלקי העיר, אפשר להסתדר דווקא ברחביה בלי רכב פרטי. וזה פותר קצת את הבעיה, למרות שאנשים היום...
אנשים היום מפונקים.
אוהבים, מפונקים ואוהבים מכונית פרטית. ורוצים
היום מכל משפחה לפחות שתי מכוניות.
נכון, זאת בעיה. ברחביה אין ספק שזאת בעיה. בבניינים החדשים שהקימו, בגלל שהמגרשים ברחביה הם יחסית צרים, פתרו את הבעיה בבניינים שכן הפילו אותם ובנו במקומם בניינים חדשים, פתרו את הבעיה על ידי הוספה של מעלית לחניון, שזה גם, זה פתרון, אבל זה לא הפתרון הכי טוב שבעולם. מעלית,
מאוד לא נוח.
לא נוחה, מתקלקלת, נתקעת, כמו כל מעלית בבניין רגיל. אבל זה הפתרון שמוצאים היום, וזה מה שעושים, זה או מעלית או מכפילי חנייה.
שאני יכול להעיד שפה יש לי מכפילי חנייה למטה בבניין שבניתי, אף אחד לא השתמש בזה חוץ מלהחביא הסוכה למטה, אז זה היום ונורא. אז בוא ככה שנתחיל להתכנס לסיום של רחביה, אז מה המחירים ברחביה?
קודם כל, אני אתחיל ואספר לך שכשהתחלתי לעסוק בתיווך, לפני קרוב ל-30 שנה, המחירים ברחבי היו $3,000 למטר, בזמנו דיברו בדולרים. ואחרי כמה שנים זה הגיע ל-$5,000 למטר, ואמרנו, וואו, לאן זה עוד יכול לעלות? כאילו, $5,000 למטר זה מטורף. אז אמנם השוק עבר באיזשהו שלב לדבר בשקלים, אבל אם אני אחזור לדבר בכל זאת בדולרים, אז הממוצע היום של עסקאות ברחב היא ענה סביב $12,000-$13,000 למטר, שאנחנו מדברים על סדר גודל של בין 35,000-40,000 שקל למטר, אבל יש גם עסקאות שנעשות במחירים הרבה יותר גבוהים, זה תלוי כמובן במיקום של הדירה, אם זה באחד הרחובות השקטים או על רחוב ראשי, אם זה בניין חדש, אם זה דירת פנטאוס או דירת גן או דירה רגילה, המחירים יכולים להגיע ל-60,000-70,000 שקל למטר גם, ויש עסקאות שנעשות בסדרי גודל האלה היום.
זאת אומרת שאנחנו מדברים על דירה של 100 מטר, ברמה של בין 4 מיליון ל-6 מיליון שקל, אם לא יותר.
נכון. שוב, תלוי בדירה. אם זה דירת 100 מטר, עם טרסה ענקית, המחיר גם יכול להיות הרבה יותר גבוה. אם זה דירת 4 חדרים סטנדרטית, זה לא פחות מ-4 מיליון שקל. כלומר, זה המינימום היום.
ועיקר הדירות שם איזה גדלים הם, או שזה מעורב?
זה מעורב. יש מהכל. יש החל מדירות קטנות של 2 חדרים, וחלה בדירות של 7-8 חדרים, יש הכל שם היום.
והיום שבן אדם רוצה לשכור דירה בשכונה הזאת, אז אותה דירה שנרכשה בין 4 ל-6 מיליון שקל, בכמה תהיה מושכרת?
שוב, זה תלוי בדירה, במיוחד היום כשאנחנו מדברים פוסט תקופת קורונה, שאנשים הבינו בעצם שהם חייבים או רוצים לשכור דירות עם שטח חוץ, שזה עוד מרפסת או גינה, המחירים יכולים לנוע בין 12,000-20,000 שקל לדירת 4-6 חדרים. הסדרי גודל של שכירות היום ברחביה.
יפה, אז אנחנו מבינים שבית הקרם לא לבד, ואני רוצה להתקדם, שאתה יודע, לקחתי את עיקר הזמן ודיברנו על רחביה, ובמחצית הזמן שנותרה, בואו ניגע בשכונות שמסביבה, ונתחיל בשכונה שהיא לא מפורסמת פחות, בזכות היוקרה שלה, וכל מי שהולך לתיאטרון ירושלים מכיר אותה ורואה שם את מה שקורה, שכונת תלביה. אז שכונת תלביה שהיא מאוד, היא אומנם יש בה חלק, מי שמכיר אז חושבים שכולם זה הבניינים לשימור האלה שיש סביב התיאטרון. עוד פעם, אבל זה לא רק המקום הזה. בוא תאפיין לנו קצת את שכונת תלביה.
אז שכונת תלביה, בעיקרון מבחינת האוכלוסייה, היא שכונה שנחשבת שכונה מאוד יוקרתית, בפרסטיג' היא שכונה יותר יוקרתית מרחביה אפילו, למרות שההבדלים היום מאוד מאוד קטנים בין השכונות, מבחינת הרכב האוכלוסייה זה גם די דומה, זה מורכב מהאוכלוסייה הישנה שהייתה פעם תושבת השכונה, יש הרבה סטודנטים שגרים שם, ויש המון תושבי חוץ שקנו גם בשכונה הזאת דירות יוקרה, שהם חלק גדול מהם, זה דירות רפאים היום, גם בגלל הקרבה של השכונה לבית כנסת הגדול, ושזה מרחק הליכה לכותל, מבחינת המיקום שלה, היא די זהה לרחביה במובן הזה.
שהגבולות שלה הם פחות או יותר עמק רפאים, הרחוב או רחוב גרץ שמה.
נכון, רחוב
תיאטרון ירושלים.
דור ודורשן פלוס מינוס, רחוב מרקוס פלוס מינוס, קרן היסוד, אלה בערך פלוס מינוס הגבולות של השכונה, כשבגדול, אם אנחנו חוצים את השכונה...
מלון ענבל כלול בתוך השכונה
נכון,
הזאת.
מלון ענבל, בית הנשיא, אם אנחנו חוצים את השכונה באיזשהו קו דמיוני, אם רחוב ז'בוטינסקי חוצה את השכונה לצד ה... מזרחי, בין ז'בוטינסקי לקרן היסוד, ובין ז'בוטינסקי בצד השני לכיוון רחוב גרץ, דור ודורשה, והאזורים האלה, אז כמו שאמרת קודם, הצד המערבי יותר קרוב לתיאטרון ירושלים, זה באמת רובו, זה בתים יותר, נקרא להם אריסטוקרטים, ערבים, ישנים, סוגננים, שחלק גדול מנו, אם לא רובו, יושב על קרקע פרטית, ואילו הצד השני שבין ז'בוטינסקי לקרן היסוד, אם ננסה לדמיין לעצמנו איזשהו משולש שמתחיל עם צלע אחת שלו רחוב בלפור, צלע שני קרן היסוד וצלע שלישית רחוב ז'בוטינסקי, כשהמשולש הזה נשפח לכיוון מלון לרום, כמו שהזכרת אותו,
מלון ענבל היום.
מלון ענבל, סליחה. כל המשולש הזה יושב על קרקע כנסייה. מלבד מספר בתים בודדים במשולש הזה, כולל בית ראש הממשלה שיושב ברחוב בלפור, כולם יושבים על קרקע כנסייה.
ואם דיברת על הקרקע של הכנסייה, ואני לא הייתי בטוח שאני מת לדבר על זה, אבל זה לא סוד שהיה מהפכה, הייתה מהפכה גדולה בירושלים לפני כמה שנים, כאשר הכנסייה מכרה את כל זכויותיה, או את רוב זכויותיה, למשפחת בן דוד, והיה על זה כאוס גדול מאוד, שזה בעצם החכירה, אנשים שגרים על אדמות כנסייה גרים בחכירה, ויש לזה משמעות מאוד כבדה. הרי שאנחנו חוכרים קרקע או נכס, מנהל מקרקעי ישראל, יש חוקים ויש נהלים, איך זה מתחדש, מעבר לזה שם יש רפורמה, כן, אבל איך זה מתחדש והכל, ואנחנו יודעים שבכנסייה אנחנו תלויים בידיים של הארכיבישוף המקומי, ואנחנו יודעים שלא בכדי האנשים האלה קנו את הקרקע, והיה על זה צעקה גדולה, והשאלה שלי, אני לא נכנס עכשיו לתוך העניין, ואם הם עשו בסדר או לא, לדעתי אני אגיד בנפרד, אבל איך השפיע הסיפור הזה שזה עבר לידיים פרטיות, על מחירות בשכונה, על בכלל התנהלות נדלנית בשכונה, שאנשים היום יודעים שיש להם חרב של לא ארכיבישוף שאפשר להסתדר איתו, אלא אנשים שיכולים לגבות מהם כל כסף שהם רוצים עבור ערכת החכירה.
קודם כל, הקרקע של הכנסייה פה בשכונת אלביה, היא כן דרך המדינה. כלומר, בעלות הקרקע היא על ידי הכנסייה שבאמת נרכשה על ידי קבוצה שחלק ממנה זה משפחת בן דוד, הם לא היחידים שהם בקבוצה הזאת, הם אפילו חלק קטן, אבל הם פשוט בגלל שהם משפחה מוכרת, אז זה נקרא קבוצת בן דוד. אז כאמור, בן דוד, בוא נהיה לצורך העניין כיום, הם בעלי הקרקע, מדינת ישראל חוכרת ממשפחת בן דוד, ובעלי הדירות חוכרים ממדינת ישראל. כלומר, זה בעצם מצב יחסית טוב מבחינת קרקע כנסייה, כי זה לא שאתה מתמודד בתור בעל דירה מול הכנסייה, אלא יש עדיין את המדינה בינך לבין הכנסייה, וכל מסע מתן שיתנהל בעתיד, יתנהל על ידי המדינה מול הכנסייה, ולא על ידיך על ידי...
אתה רוצה לומר שבעצם אנחנו לא נתמודד, לא אני, הלוואי והייתי אני שם, אבל הדיירים לא התמודדו מול הרוכשים של הקרקע, בעלי הקרקע, אלא דרך צינור שהוא מדינת ישראל.
בדיוק. המדינה תנהל מסע מתן לצורך העניין, משפחת בן דוד, בשנת, החוזה חכירה באזור הזה מסתיים בשנת 2051. בחוזה המקורי שנחתם בין מדינת ישראל לכנסייה בזמנו, החוזה נחתם לשתי תקופות חכירה. אנחנו כרגע באמצע התקופה השנייה. התקופה השנייה מסתיימת בשנת 2051. כשבחוזה המקורי כבר כתוב שהחכירה כן תוארך לעוד, לתקופת חכירה מסוימת, נוספת, סליחה, של עוד 49 שנים. כשיש מנגנון מסודר שהמדינה תנהל מסע ומתן עם הכנסייה, ובמידה והם לא יגיעו להסכמות על גובה דמי החכירה שהחוכרים יצטרכו לשלם לכנסייה, מי שיהיה נשיא בית משפט העליון באותו זמן, הוא ימנה בורר, שאותו בורר, מה שהוא יחליט, יהיה מקובל על הצדדים. מאוד מסודר העניין הזה. בינתיים נכנסה משפחת בן דוד, כאמור, בנעליים של הכנסייה, וכיום הם מאפשרים בעצם לבעלי הדירות לרכוש, יש איזושהי נוסחה שמשפחת בן דוד יצרה, שמאפשרת לבעלי הדירות לרכוש את הקרקע ולהפוך אותה לקרקע פרטית היום.
זאת אומרת, לעבור להיות בעלים ולא חוכרים.
בדיוק. ואז אתה לא קשור עם משפחת בן דוד.
עכשיו למדתי, מה שלא ידעתי, למה זה קורה. זאת אומרת, לא הבנתי למה מציעים את זה. עכשיו אני מבין שהם חייבים את המנגנון הזה, אם הם רוצים לתרגם את הנכסים שלהם לכסף. אז בואו ככה שנסכם את הסיפור של זה. אנחנו יודעים, למי שמסתובב בשכונה הזאת, יודע שיש שם בגדול, אני אגיד, שלושה סוגים של מבנים. יש את המבנים, הבתים הערבים היפים האלה, עם כל הפיתוחים והכל, שאנחנו רואים אותם יפה מאוד, שאנחנו יורדים מהכיכר שם לכיוון תיאטרון ירושלים.
מי שהולך לתיאטרון.
יפה, כמוני. יש לי מנוי מספר 12 במוצאי שבת. יש את הבניינים החדשים שעכשיו אנחנו ראינו שמשפחת חסיד בנתה,
בונה.
יש את הבונה מסיימת, עכשיו אנחנו ריחונים שם בתיאטרון, יש את הפרויקט של אחים ישראל שהיה, יש עוד סוג אחד, יש את הווילות, החל בווילה שרובר, כל רחוב דובנוב שם וכל מה שקיים, ושני רחובות למעלה, יש גם שיקונים, בתים...
שכולם דרך אגב יושבים על קרקע כנסייה. יפה. כולל וילה שרובר, שהיא היחידה שנקנתה על ידי הבעלים שלה והפכה לקרקע פרטית.
אוקיי. אז בוא תאפיין לנו ככה את המחירים של האזור הזה.
אז ככה, קודם כל בגדול, קרקע כנסייה, אם אתה מנסה לאפיין מחיר או השוואה בין מטר מרובע של קרקע כנסייה לקרקע פרטית, אתה מפחית סדר גודל של 25-30% בין מחיר של קרקע פרטית לקרקע כנסייה. הסדרי גודל של המחירים בתלביה די דומים לסדרי גודל של המחירים ברחביה, ומנעים סדר גודל של בין 35 ל-60 ו-70 אלף שקל למטר. אם הזכרת את הפרויקט של האחים חסיד, אז אלה הסדרי גודל של המחירים שם.
גם בבתים?
וילה שרובר למשל, שגם כרגע זה פרויקט מאוד יוקרתי שבונים על הווילה עצמה, הסדרי גודל של הדירות שם נעות בין 60 ל-70,
רגע, הורסים את הווילה ובונים בדירות?
את הווילה עצמה לא הורסים, הווילה עצמה נשארת בתור, מוכרים אותה בתור בית פרטי למי שרוצה לקנות בית פרטי שם, אבל בזמנו גברת שרובר בנתה וילה נוספת מתחת לווילה המקורית, את הווילה הזאת הרסו ובמקומה בונים בעצם שני בניינים עם דירות יוקרה גדולות, רחבות ויקרות.
יפה מאוד. אז הנה, סוף סוף למדתי מה קורה שם. אז אתה אומר שבעצם תלביה זה לא כצעקתה, זה לא יותר יקר מרחביה, בגלל שזה מה שהיה נדמה לנו, אלא אנחנו מדברים על אותם סטנדרטים, אבל בלבל העליון של הסטנדרט.
נכון.
אוקיי, אז בואו נעבור הלאה, נמשיך ברצף הגיאוגרפי, ובואו נעבור לאזור המושבה. המושבה שרוב האוכלוסייה מכירה את רחוב עמק רפאים, שזה הרחוב של המסעדות הירושלמי, ואנחנו יודעים שיש לנו שם את מושבה גרמנית, יש לנו שם את כל הרחובות בסביבה, כל מי שהכיר בעבר את בתי הקולנוע וכל מה שהיה שם, יש את המלון החדש שעכשיו עשו שם, איסרוטל, אוריינט. בוא תספר לנו קצת על האזור הזה.
תראה, אז מושבה גרמנית היא יותר, אני אגדיר אותה, יותר שכונה מאשר רחביה ותלביה. אתה מרגיש את זה גם בהרכב האוכלוסייה שגר שם, יש הרבה יותר אנשים שגרים בשכונה, אז באמת ביום יום שלהם גרים שם. זה שכונה, כמו שאמרת, יש את רחוב עמק רפאים שהוא רחוב מסחרים, המון מסעדות, יש את מתחם התחנה שצמוד לשם. אתה כל הזמן רואה תכונה בשכונה, אתה רואה אנשים, הרבה תזוזה, הרבה תחלופה של אנשים, הרבה אקשן ברחובות של השכונה.
תחלופה של אנשים, אתה מדבר ברחוב, לא בבתים.
לא בבתים, אני מדבר
כרגע. רציתי שאנשים יבינו.
לא, ברחוב, אתה רואה שהשכונה חיה.
שכונה פעילה, כן.
בניגוד לרחביה ותלביה, שהן הרבה פחות פעילות בגלל הרכב האוכלוסייה. במושבה הגרמנית, לא אגיד שאין דירות רפאים, יש, אבל באחוזים הרבה 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 יותר נמוכים מאשר ברחביה ותלביה. עשיתי לא מעט עסקאות במושבה הגרמנית, גם עם לקוחות שקנו את הבתים או את הדירות, ומשתמשים בהם כדירות נופש, אבל בהשוואה לשכונות אחרות, האחוז מאוד מאוד קטן, הרבה יותר אנשים גרים בשכונה באופן קבוע, הרבה משפחות, הרבה ילדים, אתה מרגיש את השכונה חיה ונושמת.
יפה, אז, וזה אנחנו מדברים על אזורים, שאופם, זה הרחובות המקבילים לעמק רפאים, לרחוב הראשי, נכון, ישוע בינון, כל הרחובות האלה, יש לנו שם, מוזיאון הטבע, איפה נחשב בתוך זה, בגבול בין תלביה
מוזיאון טבע הוא מושבה גרמנית.
הוא כבר
נחשב. הוא על הגבול, אבל הוא מושבה גרמנית. אם קודם כל, קודם הזכרנו את רחוב דור ודורשיו כאחד הגבולות, אז מוזיאון הטבע הוא מתחת לדור ודורשיו.
ממש. יפה, כאשר, עוד פעם, האוכלוסייה מבחינת מי שגר שם, זה אוכלוסייה אנגלוסקסית, זו אוכלוסייה מבוגרת, מי אנחנו נפגוש שם?
יש הכל. שכונה, המושבה הגרמנית זו שכונה מאוד מעורבת, אתה תמצא הרבה אנגלוסקסים שם, אתה תמצא הרבה ישראלים שגרים שם הרבה שנים, הרבה ישראלים שעוברים לשכונה הזאת, שוב, זו שכונה מרכזית, היא קרובה לכל דבר, התחבורה הציבורית בטובה, יש בתי ספר טובים, סתם דוגמה, בית ספר אדם שהוא בית ספר אנתרופוסופי נמצא בשכונה, הרבה אנשים רוצים לגור סביב הבית ספר הזה, יש לה הרבה מוקדים שמושכים אנשים לגור דווקא בשכונה הזאת.
ולא מרתיע את האנשים זה שבעצם זה רחוב מאוד פעיל, שזה אזור מאוד פעיל, שיש שם את כל המסעדות, שיש שם את הכל?
אז תראה, ברור שזה מרתיע.
למרות שבשבת אנחנו יודעים שהכל סגור בירושלים.
בשבת הכל סגור, ברור שזה מרתיע שיש את המסעדות ואת ההמולה ברחוב עמק רפאים. אז מטבע הדברים, ברחוב עמק רפאים עצמו, המחירים יותר נמוכים מאשר רחובות הצדדים.
מה זה יותר נמוכים? תשווה לי קצת מחירים.
תראה, על רחוב עמק רפאים עצמו, דירות יכולות לנוע, תלוי, שוב, תלוי בבניין, תלוי בקומה, תלוי במצב ברור, הדירה, ברור. אבל סדר גודל של אפילו פחות מ-30 אלף שקל למטר.
מה אתה אומר?
ובתוך השכונה, בבתים הטובים של, אם אתה מסתכל על רחובות טובים כמו קרמיה או סמץ.
קרמיה, כל מדינת ישראל יודעת, אולמרט.
כן, אז המחירים שם הרבה יותר גבוהים, סדרי גודל של, שוב פעם, אם אנחנו לוקחים את הפרויקט של אולמרט, אז הוא לא של אולמרט, אבל שהיה בזמנו מחובר אליו, אז הדירות שם נמכרו סביב ה-50-60 אלף שקל למטר, אם לא יותר אפילו.
יפה, אז אם אנחנו כבר שם, אנחנו נמשיך, בדרך הזאת שהלכת לקרמיה, אז נמשיך לבקה. נמשיך לבקה, שזה בעצם עד היום היה מזוהה מהמסילה ומזרחה או דרום מזרחה, נכון? אמא שלי שהגיעה לארץ הייתה גר בחוף גדעון, אבל לא היה לזה המשכיות. אז בוא תאפיין לנו, בגלל שאנחנו מסתובבים בבקה, ואנחנו רואים שם מצד אחד שיקונים, ומצד שני אנחנו רואים שם בתים חדשים, והרבה בנייה והרבה התחדשות, אז בוא תאפיין לנו קצת את בקה.
אז גם בקה באמת, זו שכונה שפעם הייתה די סלאמית, אם אתה מדבר על, על השיקונים של רחוב גדעון שהזכרת, שאמא שלך גדלה שם.
לא, אמא שלי דווקא הייתה גרה בבית עם הפינה שם, עם
מחילה,
פינת אבל... הרכבת גדעון.
מחילה, ליד, אמא שלך הייתה גרה
לא,
ליד
השיקונים. לא, קיבלו את הבית הזה, אתה יודע, שהם הגיעו לארץ מהשואה.
אז יפה, גם אותם אלה שקיבלו את הבתים בזמנו בבקה, לא היו אנשים... בעלי יכולות כלכליות, בוא נגיד מאוד...
זה בדיוק מה שהיה.
הם היו אנשים דלי אמצעים יחסית, הם קיבלו את הבתים האלה שהיו בתים מדהימים, אבל השכונה הייתה די סלאמית. וב-20 שנה האחרונות היא עברה תמורה ענקית, השכונה הזאת, נכנסת לשם אוכלוסייה עם חתך סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה. הם קונים דירות במחירים מאוד גבוהים, יש שם, כמו שאמרת, התפתחות עצומה בבתים הערבים שהופכים לבתים מדהימים שם. גם השיקונים עצמה, אם אתה לוקח את רחוב גדעון לדוגמה, יש שם שני שיקונים שכרגע עוברים תמ"א 38. כל דירה
תמ"א 38 אחד.
אחד, כן. כל דירה שנמכרת שם, בעצם היום נכנסים זוגות צעירים, בעיקר דתיים כיפות סרוגות, זה הרכב של השכונה, זה שכונה שכן שינתה את אופיה לשכונה, אני יכול להגיד שהיא שכונה דתית, למרות שהיא לא ב-100%, יש שם עדיין חילונים שגרים, אבל היא כן שינתה את פניה, אבל בניגוד לרחביה, היא דתית לאומית ולא לא חרדית חרדלית.
אוקיי. אז עוד פעם, אז המחירים שם עוד פעם יהיו בסדרי גודל.
שוב, אני אומר...
מ-30 שאמרת.
עד 50-60. כלומר, מה שחשוב לי להדגיש פה זה בעצם שכל השכונות המרכזיות של ירושלים, למעט ניואנסים קטנים פה ושם, רמת המחירים די דומה. די דומה. אתה לא תמצא מסקאות בפחות מ-30 אלף שקל למטר, ו-30 אלף שקל למטר היום זה זול.
אני רואה מה קורה פה, אצלי בשכונה.
אני לא מדבר על בית הקרם, אני מדבר על השכונות המרכזיות.
לא, אני רואה, זה ברור.
אבל גם בבית הקרם, המחירים עולים ועולים ועולים.
עוד פעם, אין...
אין הצעה, אין קרקעות.
אין הצעה, ואם עכשיו הייתה פה תוכנית בבית הקרם, אז עצרו אותה, דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, ובאמת זה מוגבל, גם ברחביה, עם כל התוכניות של התאמה, אתה אמרת, ואתה עכשיו הסברת לי, והסברת בעצם לכולם, למה אין שם כמויות אדירות של דירות, זאת אומרת, למה אין שם כזאת התפתחות, או למה אנחנו רואים שם כל מיני אנשים שמנסים לעשות דברים ומתעכבים, בגלל שהם לא מקבלים כמויות של בנייה. הדברים היום, אני כבר החכמתי בפודקאסט הזה, אני מאמין שאנשים שלא היה להם את הידע המקדים שלי, ואתה רואה שקצת יש לי, פספסו. אני רוצה, מכיוון שאנחנו, אתה לא תאמין, אנחנו כבר ממש דקות מסיום הפודקאסט,
עבר מהר, כנראה
כן, שהכיף. כן, זה מעניין גם, זה לא כיף, זה תענוג. אני רוצה לדבר, ואולי אני אדלג על קריית שמואל, שהיא פחות דרמטית השכונה הזאת, למרות שאנחנו ניקח איזו מילה עליה, אתה יודע מה, בוא נדבר, בוא תגיד לנו בשתי מילים, איפה זה קריית שמואל, ומה מאפיין אותה, אבל ממש בקצרה.
קריית שמואל בגדול זה שכונה, אם אני אנסה להגביל את הגבולות שלה, מצד אחד זה רחוב צ'רניחובסקי,
מצד שני... בוא נגדיר שהלב שלה זה רחוב פלמח.
פלמח זה הגבול שלה, אבל כן, מי פלמח לצ'רניחובסקי
למטה? כולם יודעים, פלמח.
נילי, הטייסים, הרחובות האלה זה קריית שמואל, פלוס מינוס.
זאת אומרת, אנשים לא יודעים, אנשים הרבה מאוד, אפילו ירושלמים, משייכים את רחוב פלמח לרחביה. זאת אומרת, זה קצת גבול, אני אומר לך, אנשים לא כולם יודעים, אז זה קריית שמואל. מה מאפיין אותה בגדול מבחינת אוכלוסייה ומבחינת מחירים?
מבחינת אוכלוסייה די דומה ל... לא, אני לא יכול להגיד שהיא דומה, אבל הרבה אנגלוסקסים, הרבה ישראלים, זו שכונה ש...
הרבה ותיקים ישראלים שנשארו לגור שם. הרבה ותיקים ישראלים.
אני גדלתי בשכונה, אז גדלתי ברחוב נילי.
שגם היא ברובה אדמות כנסייה, רחוב נילי.
לא. יש שם בוודאי. שתי בניינים ברחוב נילי.
החלק הבניינים הגדולים אחרי כן, הסופר.
נכון. נילי 4 זה אדמת כנסייה, והבניין שמעל הסופר עוד מהכנסייה.
שני בניינים שתופסים חצי רחוב.
כן, יש, זאת כנסייה יותר בעייתית למשל, כי זאת כנסייה שהבעלות שלה, אתה, הבעלי הדירות שם, או האנשים שגרים בבניין, צריכים להתמודד ישירות מול הכנסייה. אין את המדינה באמצע ביניהם. שתבין את ההבדל.
אני רוצה להגיד לך שבזמנו עורך דין טפרברג מנע מאיתנו, משפחת קווטינסקי, לקנות את הקרקע הזאת ולבנות עליה.
הקרקע הייתה שייכת למשפחת מזרחי שבקעה שם בסוף.
נכון.
כן.
אבל בוא, אני רוצה, באמת, אנחנו כבר בחריגת זמן, אבל אני לא יכול לדלג על ארנונה, בגלל שזה אחת השכונות שעברו את המהפכות הכי גדולות. אני זוכר את ארנונה בתור ילד, שדוד שלי היה גר בקורי הדורות, והוא היה גר בבית שהיה מנותק מהרחוב, זאת אומרת, שהיינו נכנסים דרך עין גדי, קורי הדורות, היה בית שהיה ממש בסוף העולם, והיום הוא נטמע בשורת הבניינים, הוא נטמע בשורת הבניינים של 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 קורי הדורות. אז בוא תן לנו באמת בדקות, תן לנו קצת מאפיינים על ארנונה ומה קורה שם, ובזה נסיים.
אז קודם כל, שכונת ארנונה, אני גר בה, בניתי בה, אני נורא אוהב את השכונה הזאת, זו שכונה מאוד פלורליסטית, אחת האחרונות בירושלים, אנחנו כרגע, אני מתארח אצלך בבית הכרם, אז די דומה יחסית לשכונת בית הכרם מבחינת הרכב האוכלוסייה. בנו שם המון בשנים האחרונות, הביקוש עצום לשכונה, למגורים בשכונה הזאת.
היא עכשיו קיבלה מתנה את הכביש טבעת שמגיע עד אליה ומקצר את הדרך אליה מכניסה לעיר.
נכון, גם וגם כרגע מתחילים בבנייה של 1850 יחידות דיור במה שנקרא מורדות ארנונה, שזה צמוד לשגרירות האמריקאית. השגרירות האמריקאית נמצאת עכשיו בשכונה, שזה בכלל
כבוד
גדול לשכונה שהשגרירות האמריקאית שעברה בשנים האחרונות לירושלים, עברה לשכונת ארנונה. זה גם העלה את מחירי השכירות בשכונה, כי השגרירות מחפשת נכסים שיהיו קרובים לעובדים של השגרירות עצמה, אז הם שוכרים בארנונה. כשאני קניתי את המגרש שבניתי אליו בשנת 2006, מישהו, אחד השמאים המפורסמים בירושלים, לא ינקוב בשמו כרגע, אמר, תדע לך שארנונה הולכת להיות התלבי הבאה של ירושלים. ולאט לאט, אני מרגיש את זה. אתה רואה שהביקוש לשכונה גדול, עצום, המחירים עולים.
אני חושב שחלק מזה זה גם ההתפתחות, ואתה יודע, אני אולי עושה עוול לשכונה הזאת, שאני משאיר אותה לשלוש דקות, אבל מה לעשות, דיברנו בהרחבה למקומות האחרים, אבל אני חושב שמי שמסתובב בירושלים, מי שנוסע בדרך חברון, וקצת מזיז את הראש שלו, מי שמגיע שם לפינה, שם האזור בליליוס וכל האזור, זה אזור שעובר התפתחות עצומה. אם פעם היינו מגיעים ברחובות של ארנונה, היינו רואים שדות למטה ורחוק את צור בחר, והיום כבר אנחנו מעבר לכביש טבעת שנכנס לארמון הנציב, או כל הבנייה וכל היקפי הבנייה וכל המגדלים שאנחנו רואים שם, זה שינה את פני השכונה. ואני באמת ככה חוטא לדרך שאני מזכיר, אבל אני חושב שגם זה המקום היחידי שאם אנחנו נסתכל לכל השכונות שדיברנו עליהן, שעדיין אפשר לקנות שם, וזה השכונה שעוד לא עשתה לגמרי את שלה. נכון, האם אני צודק בכלל?
נכון,
משקיע.
נכון, זה עדיין, תראה, השכונה לישראלים היום, במיוחד היום, זה שכונה יקרה יחסית, אבל היא עדיין יותר זולה מהשכונות שדיברנו עליהן קודם. הסדרי גודל של מחיר למטר בשכונה, שוב, תלוי במיקום, בגודל, במצב, בקומה, נעים בין 26,700 שקל למטר עד 32,300 שקל למטר. אלה הסדרי גודל של הדירות בשכונה.
עוד פעם, אני חושב שפחות קונים בתושבי חוץ, ככה אני, בייחוד בחלקים החדשים, למרות שיש חלקים
דווקא במחנים. אני חייב לעצור אותך, תושבי חוץ קנו הרבה בארנונה הצעירה, יש אפילו בניין שלם שנקרא בניין של הקנדים שם,
אבל עוד פעם, זה לא בחלקים החדשים של השכונה.
בחלק החדש, בארנון הצעירה, שזה מגדלים שנבנו על אדמות של רמת הרחל בזמנו.
זה מקום אחר שאני מדבר עליו.
לא, אתה מתכוון למגדלים שעל דרך חברון, של השופט חיים הכהן. לא, שמה לא. שמה לא. שמה גרים אנשים שקנו כדי לגור, ומאוד מרוצים שמה.
יפה. אז תקשיב, אילון. קודם כל, אין ספק שאתה אנציקלופדיה לירושלים. ובטח אנציקלופדיה נדלנית, אבל זה, א', יש לך אהבת הארץ, אהבת ירושלים.
קטונתי לידך.
לא, נכון, יש לי הרבה מה ללמוד ממך, אתה יודע, אי אפשר להתחרות בניסיון ובעשייה, ואני פחות עשיתי בירושלים, זה שאני בניתי את הבניין שאנחנו נמצאים, או בניתי כמה, עדיין אני היום פחות עוסק בירושלים, ואני יותר מהגר לכיוון הפריפריות, למען לקוחותיי, אז אני, למדתי המון היום מתוך הפודקאסט הזה, למדתי על תלבי דברים שחידשת לי והבהירו לי דברים, על רחביה שעשית לי סדר ומהנקודת מבט שלך, אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים, אבל אף פעם לא דיברנו בביזנס, ואנחנו בחריגה עצומה, אתה יודע, עוד לא הגעתי ל-46 דקות בפודקאסטים.
זכיתי.
אז אני מאוד 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 מודה לך על זה שבאת וארת את עיני המאזינים שלי ואת עיניי אני, ותודה רבה על זה שאתה חבר שלי, ונמשיך להיפגש ולעשות עסקים ולהיפגש בשוק שאתה רוכב על האופניים.
מזמינים את כולם כל יום שישי ב5:30 בבוקר במזרחי בשוק.
וכיף. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
היה לי תענוג, תודה צחי.
בכיף גדול.